טוקס פודקאסטים, tokz.co.il.
ברוכים הבאים לפודקאסט האיק ששינה אותי מבית טוקס. בכל שבוע נראה אדם שהצליח לשנות את חייו מהקצה לקצה כדי לתת לכם המאזינים השראה לחיות את חייכם כפי שאתם חולמים.
אני עם הדס נעמי אקטר, שהיא מטפלת במוזיקאית, ואנחנו הולכות היום לדבר על ריברסינג, ומה שזה נתן לך לחיים, ואיך שהיום את מטפלת עם זה אנשים אחרים. וקודם כל, מה שלומך?
טוב.
ייי.
ימים מלאים.
כן, מה
את עושה? כל מיני דברים. גם באמת הרבה סדנאות וטיפולים ומוזיקה. וגם לקחתי גורה, אז באמת...
וואי, נכון.
דבר חדש.
בואי נדבר קצת באמת על ריברסינג. מה זה בכלל ריברסינג?
זה שיטה של טיפול בנשימה מעגלית, שזה פשוט נשימה ללא הפסקה. אני יכולה גם להדגים. היא פשוט נשימה... בעצם בתוך החיים אנחנו כל הזמן נוצרים את הנשימה, מכל מיני סיבות, כל אחד בזמן שקרה לו משהו, או שהוא למד משהו, ובעצם למדנו ממש לעצור את הנשימה. כמו שעכשיו נניח אני מדברת ואני לא נושמת תוך כדי, אז בעצם בטיפול בנשימה מעגלית אנחנו נושמים ללא הפסקה, והתגובה היא די מיידית. הסשן הוא בדרך כלל בין 45 דקות לשעה, זה משתנה גם בין אחד על אחד, או סשן קבוצתי.
מה ההבדל בין סשן קבוצתי לסשן שהוא אחד על אחד?
אז קודם כל באמת אחד על אחד, זה הבדל מאוד מהותי. אחד על אחד זה הרבה יותר אינטימי וקרוב, ויש לזה את היתרונות והחסרונות של זה, כי יש אנשים שמרגישים הרבה יותר בטוחים לצלול במרחב כזה של אחד על אחד, ויש אנשים שזה נורא מפחיד אותם, שמישהו יישב ויסתכל עליהם נושמים בתוך המצב החשוף הזה.
כן.
אז זה ממש ממש משתנה. גם בסשן קבוצתי, אני אוהבת את הסשנים שלי יחסית קטנים, בדרך כלל 10 אנשים, 15 אנשים, אבל גם בסשן קבוצתי יש לטוב ולרע, אפשר להגיד, כי מבחינת הטוב, נניח, אז באמת יש משהו מאוד עוצמתי בקבוצה שעוברת תהליך, והקבוצה מאוד משפיעה אחד על השני, אז נניח אם מישהי פורצת בבכי, יכול להיות שאני אנשום ואשמע אותה פורצת בבכי, וזה ממש יעזור לי להתחבר לרגש שלי, הם כל הזמן, אני כמנחה ממש רואה את זה, את הרשת הזאת שנוצרת, וההשפעה שלהם אחד על השני, אם מישהו צורח, אז זה מאוד, כל דבר שקורה בחדר מאוד משפיע על החדר.
נכון.
אז יש אנשים שזה יהיה לטובתם, ויש אנשים שזה גם נורא יפריע להם, יש אנשים שחייבים שקט, ואז פתאום הקולות המוזרים האלה, זה נורא מתרגר ולא נעים.
נכון.
עכשיו גם להם אפשר להתכווץ ולהתעצבן ולהיות ברעה מול זה, אבל אפשר גם להגיד, וואי, מעניין למה כשמישהו צועק זה מתרגר אותי, ומה זה אומר על החוויית החיים שלי, ואיזה עבודה אני יכולה לעשות מול זה. אז זה תמיד, תמיד, זה תמיד חומר על העבודה, כך או כך, אם רוצים לעשות את זה. וכן, באמת סשן קבוצתי הוא גם תהליך קצת אחר, כי אני עושה גם מדיטציה לפני ודמיון מודרך וכל מיני דברים, אז גם מבחינת התהליך זה קצת שונה. סשנים של אחד על אחד אצלי בדרך כלל זה גם תהליך, זה לא חד פעמי, אנשים באים פעם בחודש או פעם בשבועיים, ממש לתהליך, אז גם מהבחינה הזאת זה שונה.
את מעבירה סשנים שהם גם יחידים וגם קבוצתיים.
כן.
שהסשנים הקבוצתיים הם חד פעמיים, או שזאת קבוצה שנפגשת באופן קבוע?
אני עושה פעם בחודש, סשן קבוצתי, ויש הרבה שחוזרים, אבל זה לא תמיד אותה קבוצה.
כן.
יש אנשים שבאים לחד פעמי, ויש כאלה שחוזרים, ויש כאלה שחוזרים פעם בחודשיים.
והסשן היחיד הוא משהו שאת תמיד מעדיפה תהליכי.
כן.
למה את מעדיפה אותו תהליכי?
כי זה הרבה יותר, בכלל אני מחבבת תהליכים.
כן.
מבחינה טיפולית. ובחוויה שלי זה מרגיש הרבה יותר, זה פשוט הולך ומעמיק, כי הרבה פעמים סשן ראשון הוא מין שוק, של מה קרה לי פה, וזה יכול להיות באמת מאוד רוחני, או קצת מזכיר חוויה פסיכדלית, זה כמו להיפתח לתוך העולם הזה. ואז ברגע שמשהו נפתח, אז אפשר להתחיל להעמיק בו.
כן.
אז זה פשוט יותר משמעותי בתחושה שלי, הרבה פעמים, אם מישהו רוצה סשן חד פעמי, אני גם יפנה אותו לאחרים, אני לא תמיד אקח את זה. כן, אני מאוד אוהבת תהליכי עומק, אבל באמת אם זה קבוצתי, אז זה סיפור אחר.
קצת להסביר לי אולי קצת כזה על ההיסטוריה של הריברסינג, כאילו מי גילה את זה, מי פיתח את השיטה, איך הבינו את זה, איך זה התפתח?
בגדול, נגיד כשכותבים על ריברסינג בוויקיפדיה או כאלה, אז בגדול, בדרך כלל מי שמופיע שם זה ליאונרד אור, שהוא מין איש מיסטיקן ורוח, שמין כמו גיבש את השיטה הזאת והביא אותה בצורה קצת יותר מוסדרת, אבל זה לא רק שלו. כלומר, גם יש המון תיעודים של כל מיני קהילות בהודו, שהיו מתרגלים נשימה מכל מיני סוגים, וגם טקסים שהיו עושים במצרים, שהיו מתקסים של נשימה כדי להתחבר לרוח. אז בעצם זה משהו שבאמת ליאונרד אור הפך את זה לשיטה שיותר מוסדרת, אבל זה ממש יש תיעודים של שימוש בנשימה מעגלית בכל מיני דברים. זה מאוד עתיק.
זאת אומרת, ידע עתיק, 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 והוא כזה הפך את זה למשהו קצת, אולי נגיש את זה יותר למערב כזה אפשר?
ממש.
ואיך הגעת לזה? איך נחשפת לזה?
הייתי באשרם במדבר, בגיל 20, בערך 20-21.
גם אני נחשפתי לזה בזורבה, גם את בזורבה?
לא זוכרת איזה פסטיבל זה היה, אבל היה איזה פסטיבל, והייתה סדנה כזו קבוצתית, אז נכנסתי לה די בספונטניות, לא ידעתי מה אני הולכת לעבור שם, וזה היה מאוד עוצמתי, ממש ממש עוצמתי.
מה קרה שם?
גם די מהר הגעתי למצב של דחיסות כזאת בגוף וכאבים, והבנתי גם שאני לא נושמת מאוד עמוק, המון תובנות מאוד מאוד מהר, וגם התחלתי לראות דברים. מין ראיתי את אימא שלי שנפטרה, יושבת עליי, וכל מיני, זה היה מאוד מאוד רוחני.
וואו.
הפעם הראשונה. כן, היה מאוד עוצמתי, מין יצאתי משם, לא ידעתי כל כך מה עברתי.
וואו.
אבל כן, ככה זה קרה.
כאילו מה זה ראית איתי, מה זה היה ממש מין חוויה כזאת פסיכדלית כזאת, אפשר להגיד?
זה היה ממש דומה לחוויה פסיכדלית, סלש חלום.
וואו. זה משהו שידוע שקורה בריברסינג?
כן, זה מאוד תלוי נטייה ואופי גם. יש אנשים שמאוד רואים דברים ונכנסים לאיזה חוויה רוחנית פסיכדלית כזאת, יש אנשים שלא. יש אנשים שזה הרבה יותר פיזי רגשי אצלם.
כן.
אז זה מאוד, זה גם משתנה מסשן לסשן, אי אפשר לדעת
מה יקרה ומה יבוא.
כן, כן.
כן, כן, זוכרת שהרבה אנשים באמת אומרים שבריברסינג, אחת הסיבות שקוראים לזה ככה, זה כאילו הלידה מחדש, כי אתה משחזר פתאום את הלידה, ואתה רואה את כל הטראומות וחוויות הילדות שלך, ואני זוכרת שגם כשאני עשיתי את זה, אז אנשים סביבי בחו, ואז מישהו אמר, ראיתי את הילדות שלי, ופתאום דברים צצו בי, אז זה קטע שפתאום ממשהו שהוא, כאילו בלי לקחת שום דבר, פתאום קורית איזושהי חוויה עוצמתית כזאת. את יודעת שיש לזה איזשהו הסבר או משהו, או איך זה קורה?
בגדול זה, את אומרת בלי לקחת שום דבר, אבל בעצם כשאנחנו עושים את זה, אז אנחנו מכניסים עודף של אוויר לגוף, וזה מיד מזרים את הדם, ובאמת מכניס לפעמים להיפרוונטילציה. אז זה כמו לקחת משהו באיזשהו מקום, כי אנחנו ממש מרחיבים את התאים וקוראים דברים בגוף, והתגובה של זה היא באמת כל מה שקורה, אם זה מבחינה רגשית, אם זה מבחינה פיזית, אם זה מבחינה רוחנית, זה מאוד מאוד מהיר בדרך כלל התגובה.
אז את עושה באמת את הריברסינג, ובפעם הראשונה, ואת רואה את אימא שלך, ומה קורה אחר כך? איך, כאילו, איך החוויה הזאת משפיעה על המשך החיים שלך?
בעיקר הבנתי כלומר, התובנה שאני לא כל כך נושמת, היא הייתה לי מאוד חזקה, ותהיתי לעצמי למה, ואז התחלתי להתוודא על הדבר הזה של נשימה, וגם בגלל שאני שרה, אז הבנתי שזה מאוד משפיע על החוויה שלי בכלל, ואז התחלתי לחקור את זה גם בנושא של באמת לנשום כשאני שרה, וגם בכל המיניות וחיות וגוף, כלומר, זה קשור להכל, הנשימה. בגלל זה באמת קוראים לזה ריברסינג, שזה לידה מחדש, ששם בעצם זה מתחיל כל הנושא הזה של נשימה, כי אנחנו בעצם יוצאים מהנרתיק ונושמים לראשונה, אז הרבה טראומות באמת מתחילות משם, וזה היה לי מאוד חזק, וגם היה לי ברור שאני מתישהו אתעסק בזה. עוד לא הלכתי ללמוד או משהו, אבל זה היה מאוד ברור שזה איזשהו נושא שהוא מרכזי בחיים שלי, שהוא גם מאתגר בשבילי, ושכנראה אני אלך לחקור אותו בגלל זה מתישהו.
כשעשית את החקר הזה, אני לא נושמת. למה? מצאת סיבה למה לא נשמת בגללה? כאילו, מה מנע ממך לנשום את האוויר במלואו?
תראי, יש המון דברים לאורך החיים, אם זה דברים שקרו בילדות, אם זה חרם בכיתה זין, אם זה כל דבר שאת יכולה לחשוב עליו שיכל לעורר, שקשור בפחדים או בחרדות או בדברים כאלה, אז בעצם התגובה הראשונית שלנו היא להפסיק לנשום, ואז אנחנו ממש מתרגלים לזה. הגוף ממש מתרגל לנשום מעט. אם אנחנו מסתכלים על ילדים קטנים, אז אנחנו יכולים לראות שהם נושמים הרבה יותר במלאות. אז אני לא יודעת בדיוק מתי זה קרה, כי באמת יש הרבה נקודות שדברים קרו לאורך הילדות שלי וגם אחר כך. אז אני לא יודעת מתי זה קרה, כי לא הייתי במודעות לזה. אבל זה בטוח קשור לזה. כן. זה בטוח קשור לזה. אני גם יודעת שזה קשור לזה, כי באמת כשעושים את הטיפול בנשימה, אז צפים דברים. בדרך כלל הדברים שצפים גם קשורים להפסקה של הנשימה, כי בעצם את חוזרת לאותם מקומות, לאותן טראומות, ובמקום לעצור את הנשימה, מה שקורה בטראומה שנתקעים, אז אנחנו פותחים את הנשימה ונוכחים ונמצאים שם, אז כל הקשרים האלה מתגלים בתוך הסשנים.
אז מתי הבנת שאת רוצה באמת לעסוק בזה ולתת את זה גם לאחרים?
למדתי קולנוע, וגם שם שמתי לב, גם היה לי פחד במה נוראי.
גם לי.
נוראי, ממש, חרדות וזה, ושמתי לב
ש... שזה מצחיק שאת מוזיקאית שמופיעה היום מלא.
ואני גם אוהבת להופיע.
כן.
אבל זה לקח זמן. בקיצור, אז בלימודי קולנוע, באמת גם הייתי צריכה לעמוד מול הכיתה וכאלה, וגם הופעתי בברים בירושלים וכל מיני. ושמתי לב שאני פשוט לא נשמת בכלל, והתחלתי להתעניין בכל מיני לימודים, ואז הגעתי למישהי שידעתי שהיא מטפלת בריברסינג, ושאלתי אותה, והיא בעצם הכירה לי את המורה שלי, את רישי. וזהו, הלכתי ללמוד בגיל 26, אני חושבת. כן.
וואו.
זה היה לי מאוד ברור. גם הפגישה איתו היה לי מאוד ברור שאני רוצה ללמוד איתו. למרות שכן הגיעו פחדים לפני, ואז אמרתי לו, אולי אני לא אתחיל ללמוד, ואומין אמר לי, בואי ליום לימודים הראשון ותראי, ואז הגעתי ליום לימודים הראשון, והיה לי ברור שאני נשארת, ומאז המין הלך ונפתח מאוד בקלות, כי זה באמת משהו שאני מאוד אוהבת ומאוד מאמינה בו.
וכמה זמן לוקח קורס כזה באמת להיות מורה לריברסינג?
שנה.
מה מלמדים שם בעצם?
יש כל מיני קורסים, אז אני לא יודעת לגבי קורסים אחרים. הקורס שאני עשיתי הוא שנה, ובקורס שאני עשיתי, אז לומדים גם באמת כל שבוע עושים סשן נשימה, וגם לומדים לטפל באחרים, וגם לומדים על סשן קבוצתי, וגם יש תמות בעצם ללימודים, אם זה נושא של זוגיות, אם זה נושא של מיניות. כל פעם יש תמות שעובדים עליהן בתוך הנשימה, וגם למדנו המון סוגים של מדיטציות אקטיביות, של אושו. בעצם רוב הדברים שלמדנו אצל רי שהיו קשורים גם לתרגולים שאושו עושה, אז היה מאוד כזה, וגם על מירורינג, מראות אחד לשני, עבודה רגשית מאוד מאוד עמוקה, גם כקבוצה, שנה מדהימה, מאוד ממליצה.
כאילו מלא דברים שקשורים באמת לנשימה, ככלי לטיפול בהמון אספקטים ובהמון דרכים, והיכולת של נשימה לרפא לא, כאילו כל מיני דברים, כמו שאת אומרת, גם במיניות, גם בזוגיות. אז התחלת באמת לעבוד בזה ולטפל באנשים בעצמך. איזה מקרים של אנשים את ממליצה, נגיד, לבוא לטיפול בריברסינג?
יש שני אספקטים, פיזי ורגשי, הם גם מאוד קשורים אחד לשני, אבל אני רואה כבר מהדרך שלי שהריברסינג מאוד מאוד עוזרת למחלות אוטואימיוניות, למשל.
וואו.
כן. ממש, אני כבר ראיתי הרבה אנשים שהגיעו מחלות אוטואימיוניות, כל מיני, פיברומיאלגיה, בלוטת התריס, כל מיני, והריברסינג מאוד מאוד עוזרת שם.
וואו.
אני אף פעם, את יודעת, אי אפשר לדעת אם זה כי מכניסים אוויר וזה קשור למשהו של הזרימה דם ומשהו פיזי יותר, או שזה פשוט בגלל העבודה הרגשית, כי באמת לא יודעים את המקור של המחלות האלה. אבל זה לגמרי אני רואה תוצאות.
וואו, איזה מדהים מה שאת אומרת. זה כן. זה גם משהו שבכם לא שמעתי. כן. כאילו, זה חידוש מטורף.
זה מדהים, מדהים. וגם באמת כל הדברים שקשורים במיניות, בפוסט-טראומה, בחרדות זה מאוד מאוד עוזר, כי באמת בחרדות הזאת נשימה מאוד מושפעת ומשתנה. אז זה ממש תרגולים טובים, גם לאסטמה זה טוב.
וואלה, וואו.
אסטמה למשל זה טוב, כי זה קצת מדמה את מה שקורה כשיש התקף, אבל בעצם כשאת נוכחת ובוחרת בזה, אז זה גם, זה טוב לרוב המקרים. המקום היחיד שזה יכול להיות מורכב, או שכדאי להסתכל על זה, אם זה נכון, זה מול כל מיני מחלות נפשיות, שצריך לראות אם זה תורם, או שזה מציף משהו יותר מדי, שם זה יכול להיות, צריך לשים לב, אם זה נכון לאותו אדם, אבל בסך הכל זה ממש ממש טוב להמון דברים.
אני עשיתי נגיד את הריברסינג פעמיים, עשיתי פעם אחת באמת באשרם, לפני המון המון שנים, והרגשתי שנורא, ועשיתי גם בהודו, אחד על אחד עם מדריך, והרגשתי שנורא לי קשה להתמסר, כאילו לתהליך הזה, כי כאילו יש לי, קשה לי גם ככה להתמסר, ונורא הביך אותי שהמדריך ככה מעליי, נושף מעליי, ואני כאילו, יכול להיות שזה לא מתאים לי הדבר הזה, או שזה משהו שאני צריכה פשוט להמשיך לעבוד על המקום הזה כזה.
קודם כל אני מצטערת שהרגשת שנכנסים לך למרחב, ככה אני נשמע ממה שתיאר.
יכול להיות שקצת, כן.
הריברסינג זה מאוד מאוד אינטימי ומאוד מאוד חשוף, ואני כמנחה של זה, וגם האסיסטנטים שנמצאים איתי, אני כל הזמן מדברת על עניין של גבולות,
כן.
במרחב הזה. יכול להיות שהוא לא שם לב, אבל באמת להתקרב יותר מדי זה לא תמיד נכון, מגע הוא לא תמיד נכון. בטח שלא לנשום על מישהו, אז יכול להיות שעברת איזה חוויה שהיא לא כל כך הייתה מותאמת מבחינת המקום שהיית בו, אבל זה לא קשור לשיטה עצמה.
כן.
שני דברים נפרדים. וזה טעויות שאני גם עשיתי לאורך הדרך, אני מרגישה שבהתחלה קרה ששמתי יד נגיד על מישהו כשזה לא היה מתאים. אז קודם כל אני מאוד ממליצה לך ללכת שוב, או גם לבקש, תמיד כשאני מנחה אז אני גם אומרת לבקש, דברים, אם לא רוצים מגע, אם לא מתאים עכשיו, זה גם הרבה תרגול של זה.
אבל בכללי, נגיד, אני חושבת שכאילו, בכללי, כאילו, היה לי קשה, כאילו, לנשום כזה, כאילו, משהו בזה קצת הלחיץ אותי כזה. יש אנשים שאת פוגשת אותם שהפעולה עצמה של אנשים האמירה מלחיצה אותם?
ברור.
כן? אז פשוט עניין של להמשיך לתרגל כזה, או...
זה, קודם כל, לחץ ופחדים זה משהו שכמעט תמיד עולה בעיקר בסשנים ראשונים. כי זה ללכת לאיזה מקום שלא נודע, וגם לתת מודע, וגם קצת לאבד שליטה.
כן, זה היה לי נורא מפחיד גם.
זה מפחיד, זה מפחיד סשנים ראשונים באמת במיוחד, וגם הרבה אנשים שיש להם חרדות, אז מתחילים לנשום ככה, וזה מזכיר להם חרדות, וזה מלחיץ. אז קודם כל זה סבבה שיש פחדים בהתחלה.
כן.
ובאמת מה שעושים זה פשוט להתמסר לנשימה ולעבור דרך, וזה בעצם התרגול, וזה חלק מהריפוי גם שעושים, כי ממשיכים לנשום בתוך מרחב בטוח. בעצם הדבר הכי חשוב, לדעתי, זה שהמרחב יהיה בטוח.
כן.
גם בסשן קבוצתי וגם אחד על אחד, אז כשהוא בטוח, אז אפשר לעבור דרך הדברים האלה.
סכנות, דברים שזה, לא, יש לזה איזשהו סיכון לריברסינג?
אני עוד לא נתקלתי במישהו שקרה לו משהו, תוך כדי הריברסינג אפשר נורא לפחד או להרגיש נורא מוזר עם דברים שקורים לגוף, לפעמים מאוד כואב.
וואלה.
כן, יש אנשים שממש כואב להם תוך כדי. הדברים האלה הם עוברים. אז אין איזושהי סכנה בזה, גם אין סכנה בהיפרוונטילציה, זה לא שיטה שהיא מסוכנת. אבל באמת, מבחינת מחלות נפשיות, אז לפעמים צריך לשים לב שזה לא מציף מדי אדם שכרגע המיכל שלו לא פתוח להרבה, ואז זה באמת יכול להיות לא נכון מבחינה נפשית.
אשכרה.
ולכן זה לא מתאים לכולם. אבל זה לא מסוכן.
אני גם זוכרת שכשהיה לי את ההיפרוונטילציה, הייתי בשוק, כל הגוף שהתכווץ ככה, וזה לא הבנתי מה קורה איתי. אבל כן, אבל טוב לדעת שזה לא מסוכן, ושזה פשוט צריך להמשיך כאילו, וגם ההיפרוונטילציה הזאת היא לא איזה משהו שיכול לפגוע בי בסופו של דבר, ובסוף זה גם עובר.
כן, אז... זה פשוט צניחה של פחמן דו-חמצני וזה עובר. כן, זה קורה כשמכניסים הרבה אוויר לגוף.
סיפורים מרגשים של מטופלים, שכזה, את יכולה נגיד לספר, נגיד קפיצות דרך מאוד מאוד גדולות שראית,
אז היה באמת נגיד מטופל עם פיברומיאלגיה שכבר אחרי הסשן הראשון היה שיפור מטורף והוא ממש הרגיש פתאום הקלה, בעצם בפיברומיאלגיה יש הרבה כאבים בגוף וסבל שלא יודעים מה המקור שלו, אז הוא ממש הרגיש הקלה, והוא גם ישן טוב, זה היה די מיידי.
מה זה מחלה הזאת?
זה מחלה אוטואימיונית, שבעיקר צצים המון כאבים בגוף, ולא יודעים את המקור שלהם.
וואו.
אז יש את זה, למשל, ויש לי מטופלת שהייתי כבר הרבה זמן, שהיא באחד על אחד, לא בקבוצתי, שממש עוברת תהליך של להתחבר לגוף, בעצם היא הגיעה ממקום של פוסט-טראומה, והרבה ניתוק ודיסוציאציה, והדבר המרכזי שהשיטה הזו עושה בשבילה, זה פשוט להתחבר לגוף, ולהרגיש יותר בתוך הגוף, ואז גם ברגש. זה ממש משתנה לפי גם הצרכים של המטופל, בעצם מבחינת תהליכים. יש מישהי שנמצאת איתי, שאצלה זה בעיקר התפתחות רוחנית, והרבה ויז'נים, ורעיונות ליצירות שלה.
וואו.
כן, משהו מאוד מאוד שקשור ליצירה, ולעולם הרוח. יש מטופל שחווה המון כאבים ולחץ כזה על האף, ודרך הדבר הזה אז הוא התחיל לקבל תובנות לגבי זה, למה זה קורה, זה ממש משתנה.
וואו. ואת מותר לתרגל את זה גם לבד? אנשים יכולים להתאמן בבית כזה? מה ההנחיות לרוב?
בגדול יכולים, אבל עדיף שלא. גם כי באמת אנחנו לא יודעים מה יקרה לגוף, או מה, כלומר, מה הסשן יביא, ונכון שיהיה מי שיתמוך את זה. וגם כי באופן טבעי, כשיש לידינו מישהו, אני חוזרת למרחב הבטוח, כשיש כן. לידינו מישהו, אנחנו מרגישים יותר בטוחים, ואז הסבירות שאנחנו נעבור משהו עמוק היא גדלה, באופן טבעי.
וואי, זה קטע, זה כאילו ממש מרגיש לי כל הזמן נורא כזה משיק לעולם הפסיכדלי.
כן.
כאילו הריברסינג, גם במקום הזה שזה לא מתאים ל... אנשים שיש להם התמודדויות נפש לרוב, שזה יכול לעורר את זה, וגם זה שצריך סביבה תומכת, כאילו זה אשכרה משהו שנראה, וגם הוויז'נים שאנשים רואים, כאילו זה משהו שאם אתה ממש מצליח להתמסר אליו, אתה יכול להגיע באמת קצת למשהו שבאמת מזכיר חוויה פסיכדלית, שזה מטורף ממש. את מתרגלת כמה פעמים כזה, במהלך שבוע, חודש, כזה, איך את מוצאת עצמי, איך שגרת התרגולים שלך כזה?
אני חייבת לומר שאני מתרגלת פחות מאז שאני מטפלת, כלומר אני בעיקר מנחה ומטפלת, מדי פעם אני הולכת לחברים שלמדו איתי לעשות את אצלם, לפעמים גם אנחנו עושים כמה חברים ביחד שלמדנו, אבל זה לא, נגיד פעם בחודש, משהו כזה, אבל זה ממש נכנס לתוך החיים, כי ברגע שאת... בחוויה שלי, ברגע שאת מבינה את האיכות של הנשימה, אז זה מאוד נכנס לתוך החיים, לפני שאני מופיעה, לפני שאני, כל דבר שמלחיץ אותי, כלומר זה ממש את כמו אוספת את המידע הזה שיש בתוך הנשימה, ולוקחת אותו לתוך החיים, אז זה נוכח בחיים שלי כל הזמן, אני מרגישה.
איך, מה זה אומר נגיד באופן פרקטי? נגיד לפני שאת מופיעה, מה את עושה?
נושמת עמוק, שמה לב שאני נושמת לו כל הגוף, לפעמים כן עושה כמה נשימות מעגליות, לא סשן ממש, אבל כמה נשימות מעגליות, לשים לב מה קורה לי, לשים לב איך אני מרגישה, זה די מיידי עושה את זה, כלומר, וואלה. כן.
ואת יכולה נגיד להגיד לי כל מיני דברים, נגיד, איך את מרגישה שהריברסינג, מה הוא שינה צריך נגיד במיניות?
וואי, זה מטורף. פשוט לא נשמתי, לא נשמת, מן הסתם אנחנו נושמים כי אנחנו חיים, אבל כן. לא נשמתי בצורה מלאה, ובמיניות זה האימפקט הכי מהיר ששמים לב, שזה פשוט חיבור לגוף, וברגע שיש חיבור לגוף, אז יש גם הרבה יותר עונג, והרבה יותר חיבור גם לבן זוג. זה ממש הנה לי את החיים מהבחינה הזאת. ממש ממש. גם אחר כך באמת הלכתי ללמוד עוד דרך העולם של הטנטרה, אבל לגמרי מה שהתחיל את החיבור למיניות שהוא הרבה יותר עמוק ונוכח, זה היה דרך הנשימה.
כי מה? מה זה אומר לא לנשום אבל במיניות? מה את עושה היום אחרת כזה?
פשוט נושמת הרבה יותר, הרבה יותר מלא, דרך הפה.
ואיך זה משפיע על ה... כי אני נגיד לא חושבת... נגיד שאני במעשה אהבה, כמו שאומרים, אני לא חושבת על הנשימה שלי, אני עושה אותו, כי אני פשוט עושה, ויכול להיות, אגב, פעמים אני גם שם לב, שרוב פעמים אני כבר שעה ככה. כאילו, אין אוויר, אין חמצן. מה נותן לי להכניס חמצן הזה?
באופן מיידי, הגוף מתרקח. אני יכולה לדבר רק על החוויה שלי.
ברור.
אז הגוף מתרקח, אני הרבה יותר נוכחת, אני הרבה יותר מרגישה, אני הרבה יותר מחוברת לצרכים שלי. אם נכון לי עכשיו הדבר שאני עושה, אם נכון לי לבקש משהו אחר, אם אני צריכה רגע לעצור, זה מאוד פותח את הנרתיק, יותר מרטיבים כשנושמים, כלומר זה מאוד מאוד מחבר פשוט.
כן.
יש אנשים שזה מפחיד אותם, כי זה גם בחוויה שלי מאפשר הרבה יותר אינטימיות.
נכון, יש בזה משהו מאוד אינטימי.
מאוד, אז אם יש איזה פחד מאינטימיות או קושי בתחום הזה, אז גם מאתגר לנשום במלאות. זה תהליך כן. שאני גם כל הזמן גדלה לתוכו והולכת ומעמיקה בו.
אז אולי אפשר באמת, סתם אולי לשים איזה זרקור באמת, שבאמת חשוב לפעמים גם באמצע האקט, לקחת רגע באמת נשימה עמוקה כזאת ולחשוב על זה, כי את אומרת שיש לזה באמת הרבה סגולות שזה יכול לתת, וגרום למעשה להיות הרבה יותר עמוק ומענה, שזה חשוב, אני לא חושבת על זה כמעט אף פעם.
הרבה יותר קל לזכור את זה כשהמיניות היא איטית.
כן.
שזה בכלל המלצה שלי, לנסות איטיות בתוך המעשה אהבה.
כן. וואי, זה מדובר בפודקאסט כל כך הרבה. כאילו יופי. כאילו יש מין... אם מישהו מקשיב לכל הפרקים, הוא כזה, טוב, הבנתי מה היא אוהבת. לא, אבל אני מסכימה איתך. אני חושבת שכאילו, לאקט מהיר יש את הקסם שלו, לפעמים זה יצא הרבה פעמים שהייתי, נגיד, מדברת על זה בפרקים, כאילו יש לי איזה אג'נדה של לאט, כל הזמן, לא, הכל טוב, ויש מקום לפימפומים ופאן שהוא זה, אבל כן, אני כן חושבת, נראה לי גם את, שיש באמת פוטנציאל עונג מאוד 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 עמוק, שמעטים את הקצב, ושנותנים לדברים כזה לקרות, ובאמת, שנותנים מקום לנשימה, אני מאוד מאוד דוגלת בזה.
כן, זה גם באמת לא סותר את התנועות המהירות שיכולות כן. לבוא. פשוט הרבה פעמים זה יוצר חיבור.
נכון.
מאוד חזק בין בני הזוג. ואז הם ישנים דברים, או משנים את הקצב, או משנים את התנוחות, וכבר יש חיבור, החוויה היא אחרת לגמרי.
נכון.
אז זה פשוט שאלה של האם יש חיבור או אין חיבור, ולהשיג כן. את החיבור יותר קל כשיש קצב איתי ונוכחות.
נכון.
אחר כך אפשר לעוף לאן
כן,
שרוצים.
כן, לגמרי. גם הקצב הייתי הרבה פעמים מאפשר את הקשב, כאילו, שהרבה פעמים כשזה, כאילו, לפעמים אין, כאילו, לפעמים יש, והכל בסדר, אבל באמת, הקצב איתי מאפשר איזושהי הקשבה, ואיך היום, נגיד, היית מגדירה את ה... היום קצת מופיעה, גם יש לך את הפחד במה הזה? כאילו, מה זה, אולי נצלול כזה, מה זה אומר פחד במה? מה בדיוק היה לך? איך זה בא לי לביטוי?
פעם לפני שהייתי מופיעה, השרירים בעיניים שלי היו מתחילים לקפוץ.
יואו.
ממש, שרירים בעיניים קופצים.
בדוק.
כל הגוף בסטרס. רק מחשבות עליך נשאר אחר וכל מיני.
יואו, את כמוני. את כמוני, אני גם ככה הייתי.
כבר הרבה שנים שלא, אני שמחה להגיד, אבל זה היה מאוד קשה פעם.
כאילו, אז מה היה הדלק שלך להמשיך? כאילו, כי זה קטע, כי גם אני ככה, והייתי מופיעה ו... וכאילו, את גרועה, יואו, כולם, בטח את מזיעה מהבצ'כי, בטח הזה, כאילו, תת, החצ'קון, כולם רואים את החצ'קון, כאילו, זה היה המחשבות שלי, והייתי ממש זה, מה היה הדלק להמשיך? מה היה אצלך?
אני לא יודעת מה איתך, אצלי זה פשוט ברור שאני רוצה לשיר. אז גם כשהחוויה הייתה ממש גרועה, ואמרתי, טוב, גם הייתה איזו נקודה שהייתי מטופלת, ומין אמרתי למטפלת שלי, טוב, אני פשוט אפסיק לשיר.
כן.
זאת המסקנה. אבל זה לא יכול לקרות, כאילו זה...
כן.
זה יכול לקרות לרגעים אולי של ייאוש, אבל זה לא רלוונטי. אני מרגישה שכשאת נשמה ששרה, אין ברירה. זה, כן. זה חלק מהחיים. אם תקחי את זה למקום של לנסות להתפרסם, או אם תעשי את זה בסדנאות, או לא משנה מה. אבל זה קצת מרגיש לי כמו חובה שלי לעולם. קיבלתי משהו ואני נותנת אותו. זה חלק מהאנרגיה שנדרשת ממני בתוך החוויה האנושית שלי. אז כאילו אין לי ברירה, אני מרגישה.
אז היה לך ברור שאת צריכה להמשיך לעשות את זה. עם הפחד, עם כל הקולות האלה, עם ה...
כן.
וואו.
כן.
לא, כי זה, גם הייתי אומרת לעצמי, אני מזוכיסטית, כאילו, מה זה השטות הזאת? הייתה תקופה גם שאני הפסקתי לגמרי, כאילו, כל התיכון, הייתי בלהקת צפת תל אביב, עזבתי את הלהקה, הפסקתי, כאילו, שנים, באמת, עד שזה חזר לי כבר ממקום יותר כזה בריא כזה, שלקח את זה קצת יותר ב... לא, את עברתי דברים עם עצמי שקצת העלו לי את הביטחון. אז איך באמת הריברסינג כזה, איך היום כשאת מופיעה, ואיך את מייחסת את זה לריברסינג?
וואי, היה זה זמן בלימודים, שבכלל בלי לשים לב, הייתי מתחילה לשיר פתאום, תוך כדי הסשנים. זה ממש פתח לי את היצירה, גם כתבתי שירים שאני מאוד אוהבת, תוך כדי שנת הלימודים. פשוט היו סשנים, באמת שהתחלתי לשיר בהם, וממש הבנתי כמה עוצמה זה נותן לי, הנשימה. זה כבר היה אחרי שגם הפחד במה שלי התחיל, הלך ודח, גם כי התחלתי להופיע יותר, אבל באמת זה תומך אותי מאוד, עדיין אם אני מרגישה שאני לחוצה ממשהו בהופעה, או שיש מישהו בקהל, לא יודעת מה, שיוצר בתוכי סטרס, אני מיד נושמת ושמה לב לגוף, זה מאוד מקרקע הנשימה.
יו, אשכרה, כאילו הנשימה זה כלי שיש לנו בגוף כל הזמן, והוא יכול לפתור, כאילו אני נורא אוהבת קסאנקס, נגיד, את מבינה? את אומרת, לא מחכבת קסאנקס, כאילו אתה, אפשר לתרגל נשימה, באמת. כאילו זה מדהים שיש לך את זה אצלך, עם תרגול ועבודה, ברור לי שזה גם לא היה ביום, אבל כאילו... תוך כמה באמת את הרגשת עלייך, מהרגע שהתחלת לתרגל את זה, שוואו, אני רואה באמת שינוי. על הוואן...
די במיידי.
כן?
את יודעת, שוב, זה הולך ומעמיק, וגם זה הולך ומתרחב מבחינת איפה זה משפיע. אבל מאוד מהר ראיתי את ההשפעה של זה עליי.
וגם רציתי להתייחס למה שאמרת קודם, באמת על הקולות שאנשים מוציאים כזה בסשן, שאולי זה משהו שכדאי כזה לדבר עליו, כי כשהייתי באשרם, אז באמת אנשים התחילו להשמיע קולות סביבי. כאילו פתאום מישהו בוכה, ופתאום מישהו צוחק צחוק מטורף, ופתאום... והייתי נורא קטנה, ולא הבנתי כאילו איך אנשים כאילו ככה, זה באמת כמו שאת אומרת, יכול... קצת בהתחלה אנשים מסוימים להביל, ואולי כדאי כאילו להגיד את זה, שזה דברים האלה קורים, ושיש דווקא מקום לדברים האלה שיקרו, כי זה אנשים עוברים באמת תהליכים, אנשים קוראים דברים, רואים דברים, ואין מה להיבהל מזה, כאילו זה פשוט איזשהו משהו שקורה. אני זוכרת אבל שאני הייתי נורא מופתעת, איך אנשים ככה כאילו יוצא מהם איזה גייזר של רגשות כזה, זה ממש משפתיע אותי. ואני נגיד שאני באמת שהוא קצת יותר סגור תמיד בדברים האלה, אז כשאני רואה שאנשים ככה מגיבים לידי, יכול להיות שאולי אני בן אדם שהיה יותר מתאים לו משהו אינטימי לצורך העניין, למרות שהיום אני כבר כאילו סבבה עם זה, כבר פחות יכולים לצרוח לידי אנשים, ואני כבר עברתי מספיק סדנאות כדי לקבל את הדברים האלה, אבל כן, כאילו, זה היה משהו שבהתחלה מאוד מאוד הפתיע אותי, אבל זה מהמם. זה מהמם, אבל תמיד אני יכולה להסתכל בכינה לאנשים שיש להם את היכולת להתמסר לתהליך ככה. זה משהו שעוד אני ממש צריכה לעבוד עליו בי, כאילו.
תראי, לא, לדעתי לא כולם צריכים לצעוק, וכלומר, זה הכל עניין של מה שעולה מתוכך בתוך הסשן. אם בתוך הסשן את עולה מתוכך צעקה, ואת בולמת אותה,
כן.
אז שווה להסתכל על למה את בולמת אותה, ואיפה בחיים את לא נותנת ביטוי למה שעולה מתוכך וכאלה. אבל לא כולם צריכים לצעוק בריברסינג.
כן.
כלומר, זה גם כן עניין, שהרבה אנשים באים עם איזו תפיסה שהם אמורים להגיע לקטרזיס, ובמיוחד בסשן קבוצתי ששומעים אנשים שכן עושים את זה. אבל זה ממש לא אומר שכל אחד שעובר ריברסינג, זאת הדרך שלו לעבור את הריפוי שלו.
נכון.
ונוסף לזה, יש אנשים שהנטייה שלהם בחיים בכלל זה להחצין נגיד רגשות, ולא באמת להתחבר פנימה. אז לא תמיד מי שיצעק בסשן ריברסינג, זה אומר שהוא הצליח לחתור לתוך הדבר הזה ולעבור את הריפוי הכי עמוק. זה לא תמיד, זה מאוד מאוד להיות קשובים בצורה עדינה למה עולה מתוכך, ולנסות לזה כן לתת ביטוי.
כן.
אבל זה יכול להיות גם בכי מאוד עדין. זה יכול להיות אפילו למי שחווה בחיים המון רעש בראש וזה, אפילו לפעמים משך סשן שלם לעצום עיניים ולהיות בתוך שקט, זה המון.
כן.
אז אין איזה דרך אחת שהיא הדרך.
אתה חשוב להגיד את זה. כי אולי מישהו יבוא ויגיד, וואלה, לא, אני חושבת שזה גם הייתה מחשבה שלי. מי שאמרה לי, אה, ראיתי את הלידה שלי, וואלה, לא ראיתי כלום, אני הייתי מקובצת ככה, ולא ראיתי שום דבר, רק הרגשתי פיזי. ואולי כאילו לא לבוא עם ציפיות, מה שבא הבא. כאילו, התהליך שלך, זה תהליך שלך, ומה שאת צריכה לעבור, זה מה שאת צריכה לעבור, וזה, כל אחד יש את הדרך חיפוי שלו, מגיעה לו מדויק עבורו.
כן, זה ממש חשוב. אני גם אומרת את זה בהתחלה של סשנים, לנסות להתמסר פשוט, וכמה שפחות מטרתיות.
כן.
כמה שפחות מטרתיות, כמה שפחות השוואתיות, פשוט להתמסר למה שבא ולסמוך על זה, שהנשימה היא חכמה והיא תביא את מה שצריך, וזה יכול להיות מאוד עדין וזה יכול להיות הכל.
כן.
לגמרי.
ונגיד מישהו שבא אלייך לסשן, איזה דברים היית יכולה להמליץ לבן אדם באמת שרוצה עכשיו להתחיל לתרגל כזה, מכמה טיפים זהב כאלה שאת יכולה אולי לתת לו?
קודם כל אני באמת ממליצה על ריברסינג, וגם לשים לב שאם הולכים לסשן, אז ללכת לאדם שמרגישים בטוחים לידו, כי זה מאוד מאוד אינטימי. לחשוב אם נכון באמת סשן של אחד על אחד, או נכון קבוצתי, לבקש דברים, להבין לפני הסשן מה הצרכים, מבחינת באמת מגע או השתתפות של המטפל, ולבקש את הדברים האלה. כלומר, לעזור לעצמנו לייצר גם את המרחב הבטוח הזה. זה לגמרי גם האחריות של המטפל, אבל גם לשים לב מה אני צריכה. אם הולכים לסשן קבוצתי, אז לבדוק כמה משתתפים יש בסשן. יכול להיות ש... אני מאמינה שסשנים קטנים הם יותר בטוחים מבחינת המרחב. אז לשים לב גם לזה, לשאול כמה אנשים יהיו, לשאול אם תהיה אינטגרציה לסשן. באמת להרגיש את האנרגיה של המנחה, אם היא מתאימה, לא מתאימה לי באופן אישי. כן, ואז פשוט לבוא לסשן אחד ולראות מה קורה, ואז כבר אנחנו יותר חכמים אחרי שאנחנו מתנסים.
מה החשיבות של אינטגרציה לדעתך?
וואי, זה הכי חשוב בעולם.
יס, בוא נדבר על זה קצת.
פשוט כי בתוך הסשן צפים הרבה דברים מהתת מודע, ואנחנו לא תמיד יודעים לעשות איתם את העבודה. לפעמים זה יכול להיות גם מאוד מציף, או כל מיני דברים שאם אנחנו לא נעשה עיבוד לזה, אינטגרציה, אז בעצם אנחנו יכולים גם להחמיץ חלק מהמתנות שקיבלנו בתוך הסשן, וגם אנחנו יכולים נניח להיות באיזושהי הצפה ופשוט ללכת איתה, בלי לאבד אותה ולהוריד אותה רגע לקרקע. אז זה ממש ממש חשוב, בסוף של סשן גם אחד על אחד וגם קבוצתי, אני תמיד משאירה זמן, לפחות חצי שעה, לשיחה ולשיתופים, וגם אומרת שאפשר אחרי לכתוב לי או כל מיני, כי באמת המקום של האינטגרציה הוא ממש חשוב. לא להישאר עם זה בפנים, לא, גם יש אנשים, אולי כמו שתיארת, שעוברים סשנים ועוברים כל מיני דברים גם לא נוחים בתוך הסשנים, או לא מותאמים בתוך עצמם, או עם המנחה, או, לא או עם אנשים בקבוצה, וזה גם יכול להישאר כמו איזה פצע, או כמו איזה... שממש, שזה גם משהו שאפשר לגמרי לעשות איתו עבודה באינטגרציה. אז אני מאוד מאוד ממליצה על אינטגרציה, כן.
איזה מדהים. כאילו, אני חושבת ש... כאילו, השיחה שלך, השיחה שלנו מאוד פתחה לי כזה... כי הייתה לי, היו לי שתי חוויות הרי שלא הכי... לא הכי אהבתי בשמיים עליהן, בואי נגיד. אבל השיחה שלנו גרמה לי להבין כמה דברים, שבאמת, כאילו, הייתי צריכה למצוא... שאני רוצה לנסות שוב, קודם כל, שאני רוצה, כשאני מוצאת את זה שוב, למצוא באמת משהו שיהיה יותר מותאם לי, כזה. לא הייתה לי אינטגרציה אחרי 10 שנים, באמת לא הייתה לי שיחת תיאום ציפיות עם המדריך, כאילו, והיום אני יכולה להגיד שאני באמת רוצה לחוות את זה שוב, אבל הפעם אני אדע הרבה יותר, כאילו, באיזה תנאים אני רוצה לעשות את זה, ואני בטוחה שתהיה לי חוויה הרבה יותר נעימה ומטיבה. שזה כאילו משהו שאני, שגם כששמעתי פודקאסטים על ריברסינג ודברים כאלה, אני לא זוכרת שכל כך כאילו, לא שמעתי עוד מדברים על הצד הזה, של כאילו, שצריך את ההכנה ושצריך את האינטגרציה, וצריך למצוא את המדריך הנכון, ואת התחושה הנינוחה, ואת הסביבה, אז אני חושבת שזה סופר חשוב כאילו, שזה עולה פה, ממש ממש ממש.
תראי, בסופו של דבר, אני מאמינה שאת הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לתת, זה דברים שלמדנו מעצמנו.
כן.
ואני למדתי הרבה דרך טעויות, והבנתי על עצמי שאני ממש זקוקה לדברים האלה בעצמי. כן. אני ממש רגישה, וזקוקה למרחבים שאני יכולה לגמרי להתמסר בהם ולהרגיש בטוחה, ולכן אני ממש מייצרת את זה בתוך המרחבים שאני עושה. אז זה גם מאוד מתוך החוויה האישית שלי, ובגלל זה גם בדרך כלל מי שבא אליי לסשנים זה אנשים שזה עונה להם על כל מיני צרכים, אז כמו לתת מתנה שלמדתי מהדרך שאני חושבת שהיא חשובה.
כן.
אני מניחה שלא כולם עושים את זה ככה, אבל כן, בעיניי זה ממש חשוב.
ייי, מדהים. אז נראה לי דיברנו כמעט על הכל, נכון? ואני רוצה להגיד לך שהיה לי ממש ממש מעניין, וממש בא לי כאילו, עשיתי חשק עכשיו כזה, להתחיל לתרגל את זה שוב, ולנסות לתת שזה עוד הזדמנות בחיים שלי, כי נראה לי, זה משהו שלי יכול מאוד מאוד לעזור, אני באמת לא נושמת הכי טוב בעולם, ונשימה אצלי היא משהו שאני רוצה לשפר אותו ולעבוד איתו, ואני ממש שמחה גם לראות את התהליך שאת עברת עם זה, כאילו את השינוי שאת עברת כאדם, ואיך שהיום את עוזרת לאנשים לעבור את השינוי הזה בעצמם. אני חושבת שזה מדהים. אני רוצה להגיד לך ממש תודה על השיחה הזאת, ואני מקווה שמי שיקשיב לזה, זה יעזור לו, ושהוא ייקח את הכלים האלה. ויש לך משהו שאת רוצה אולי להגיד כזה לסיום?
באמת, אולי את המקום הזה שאני ממליצה לשים לב לנשימה, בלי קשר לריברסינג עצמה, כזה רגע לשים לב כמה אנחנו נושמים, האם אנחנו נושמים, מתי אנחנו מפסיקים לנשום, איפה הנשימה יכולה לתמוך אותנו, ולהתחיל לתרגל את זה לא רק בתוך סשנים, ממש בתוך החיים, נשימה עמוקה, באמת גם בתוך המיניות, באמת לפני דברים שמלחיצים אותנו, פשוט להתחיל להסתכל על הממד הזה בחיים שלנו, כי הוא מאוד משמעותי. ותודה, ממש היה לי כיף.
ייי, גם לי. יש לי אפילו שאלה אחרונה, נשימה עמוקה זה פשוט ככה? כאילו אני פשוט צריכה... ככה?
אז עכשיו נגיד נשמת מהאף.
כן, אמרו לי תמיד לנשום מהאף.
אומרים כל מיני דברים. גם הגישות האלה נורא משתנות כל הזמן. אבל, וגם ביוגה, וזה הרבה פעמים מתרגלים נשימה מהאף, ואז זה מאתגר לאנשים בריברסינג לנשום מהפה, אבל נשימה עמוקה היא דרך, פשוט דרך הפה זה פתח יותר גדול, אז באופן טבעי נכנס יותר אוויר. אז אם אני רוצה נניח באמת לקרקע את עצמי לפני הופעה או משהו כזה, עדיף נשימה מהפה.
וואלה.
עדיפה נשימה מהפה, לשים לב שהלסת רפויה, לשים לב שהשפתיים רפויות, רגע לתת לזה מנוחה ולקחת נשימה עמוקה עד כמה שאני יכולה, יש אנשים שמאתגר להם לקחת נשימה עמוקה, אז כן.
נייס, אז זה בעצם לשים לב לפעמים לקחת נשימה גדולה כזה מהפה, להרפות את הכל, להפסות את זה אפילו כמה פעמים, ואת חושבת, ויהיה טוב.
לגמרי.
ייי. תודה.
יאללה.
נהניתם? מכירים מישהו שהפרק הזה יכול לעניין אותו? שלחו לו, תהיו חברים. רוצים עוד תוכן מעניין? כנסו לטוקס, tokz.co.il.